כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, למד בשבט תשע"ז, א' דראש חודש אדר. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, מסכת בבא בתרא, דף למד ה'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב על כולנו, א' דראש חודש אדר תפשין, עין זין. חודש אדר הוא האחרון שבחודשי השנה למניין שמונים מניסן, והוא החודש ה-12 שנזכר במקרא. ואף על פי שלפעמים השנה מעוברת ונוסף אדר שני שהוא חודש 13, לפי סדר חודשים, לא נקרא אדר שני אלא חודש 12 גם הוא. וראיה לכך ממגילת אסתר שכתוב בה, וב-12 חודש הוא חודש אדר. לקבלה בידינו שאותה שנה שעליה הייתה גזירת המן להשמיד ולהרוג, שנה מעוברת הייתה. והנס באדר שני היה, ובכל זאת הוא נקרא חודש 12. ראש חודש אדר תמיד שני ימים, כיוון שחודש שבט שלפניו לעולם מלא של 30 יום. ביום ה-30 של שבט, היום הזה הוא א' דראש חודש אדר. בשנה שיש בה שני אדרים, גם ראש חודש אדר שני הוא של שני ימים, כיוון שעושים אז אדר ראשון מלא של 30 יום. ביום ה-30 של אדר ראשון הוא יום א' של ראש חודש אדר שני. אבל השנה הזאת, תשע"ז, זו שנה פשוטה שיש בה אדר אחד בלבד. ימי החודש הזה חסירים 29 יום. וזה הכלל, אדר ראשון, וכשקוראים אדר ראשון, זה רק כשיש אדר שני. אדר ראשון לעולם מלא, אדר הסמוך לניסן לעולם חסר. הלא כבר ידענו שראש חודש הבא אחר חודש מלא הוא של שני ימים, והבא אחר חודש חסר הוא של יום אחד. מזל חודש אדר דגים, לפי שבחודש זה הדגים שבנערות ושבאגמים פרים ורבים. ומזל דגים הוא מזל של ברכה, מפני שהדגים מכוסים מן העין ואין עין רעה שולטת בהם. ואין הכללה שורה בדגים לעולם, ואפילו במי המבול לא מתו הדגים, כיוון שלא השחיתו דרכם. והדגים אינם מזדווגים אלא לבני מינם בלבד. ואף מזלם של ישראל עלה בחודש זה, לפי שנמשלו ישראל לדגים. מה הדגים חיים במים, אף ישראל כל חייהם בתורה שנמשלה למים. וכשם שהדגים פרים ורבים בחודש זה, כך תורתם של ישראל עלתה להם בחודש זה פעמיים. בחודש זה נולד משה רבינו שהתורה נקראת על שמו, ובחודש זה חזרו וקיבלו ישראל את התורה מרצונם הגמור בימי מרדכי ואסתר. ואולם, עיקר תוקפו של חודש זה והצלחתו נמסר לבני רחל, אפרים ומנשה ובנימין הצובים על דגל אחד. נתברכו על ידי יעקב אביהם בברכת והדגו לרוב בקרב הארץ. לכן באה ישועה לישראל בימי מרדכי ואסתר בחודש זה על ידי זרע רחל, שמרדכי מזרע בנימין היה. מזלות כל החודשים נקראו בלשון יחיד, עקרב, קשת, גדי, דלי, תלה, שור, סרטן, אריה, בתולה. ואילו מזל חודש אדר נקרא בלשון רבים, דגים, רמז לשני אדרים שאין לאדר שני מזל אלא זה של אדר ראשון. ואם תמצא לומר שיש מזלות של חודשים תשרי וסיוון, שנקראים גם הם בלשון רבים, מאזניים ותאומים, התשובה שהם אינם אלא לשון יחיד, כי אין מאזניים אלא בשניים, וכן תאומים אין אלא בשניים. בשבת שעברה, אתמול, שבת פרשת משפטים, קראנו את פרשת שקלים. ולמה? באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכליים, אומרת המשנה הראשונה במסכת שקלים מן התלמוד הירושלמי, אותה מסכת יחידה שמשולבת בתוך התלמוד הבבלי. משמיעים על השקלים ומשמיעים על הכליים, שהיו שליחי בית דין מכריזים שכל מי שנפלו לו זרעי כליים בחרמו או בשדהו או בגינתו, יהיה עוקרו מעתה, שבחודש אדר כבר ניכרים הזרעים בשדות ויודע בעל השדה איזה הוא הזרע שעלה שם, מין בשאינו מינו. לפי שכשם שאסור לזרוע כליים, כך אסור לקיים את הכליים, אפילו נזרע שלא בכוונה. ובשעת הזרע נתערבבו זרעים אחרים עם זרע שדהו או גינתו. כיוון שנקלטו זרעי הכליים והוא מכיר בהם, חייב לעוקרם. איזהו כליים בזרעים, כל הזורע יחד או נזרעו מאליו שני מיני תבואה, או שני מיני קטנית, או שני מיני ירקות, או אחד ממין תבואה עם אחד ממין קטנית, או ירק וכיוצא בזה. אם לא עשה הרחקה בין זרע לזרע כדין, הרי זה כליים שאסור לזורם, ואסור לקיימם אם נזרעו כבר, ואם לא עקרם, עבר עליו, אבל הפירות לא נאסרו. זרע זרע מאכל עם זרע אחר שאינו מאכל אדם אלא זורעו לרפואה וכיוצא בזה, אין זה כלאי. איזהו כלאי האילן? כל המרכיב איחור של עץ בעץ אחר שלא מינו, כגון איחור של תפוח באתרוג, הרי עבר עליו וחייב לעוקרו, עבר ולא עקרו, הפירות מותרים. אין איסור באילן אלא הרכבה של שני מיני אילנות בלבד, אבל לזרוע זרע אילן עם זרע תבואה או קטנית או ירק, מותר אפילו לכתחילה. יוצא מן הכלל הגפן, שאם זרע עם הגפן זרעי מאכל אחרים של תבואה, עבר עלה וגם הפירות אסורים בהנאה. וזה מה שנקרא כלי הכרם. דיני הרחקה בין המינים אינם שווים בכל המינים ולא בכל השדות, וכל הבא לזרוע שני מינים שונים בשדהו, חייב לברר תחילה את פרטי הדינים עם הבקי בדבר. כלי זרעים אינו נוהג אלא בארץ ישראל בלבד ולא בחוץ על הארץ, כלי אילנות דרך הרכבת אילן באילן שאינו מינו וכן איסור כלי הכרם על ידי זריעה, נוהג גם בחוץ לארץ. כל האסור לזרוע מידים כליים אסור גם לקיים, בין שנזרע באיסור ובין שנזרע שלא באיסור, כגון שנזרע מאליו או שנזרע על ידי נוכרי, וכיוון שרואהו חייב לעוקרו משדהו. ובאדר, שהזרעים כבר ניכרים בשדה, כל אחד יוצא לשדהו ולגינתו ועוקר משם, כל זרע כליים כדי שלא יעבור עליו באיסור של מקיים כליים. ובכילי הכרם גם בכדי שלא לאסור פירותיו שבכרם. משנכנס אדר מרבים בשמחה, א' דראש חודש אדר תשע"ז. בשמחה ובססון ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הפרק הראשון. והוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעורנו הקודם שהיה בערב שבת קודש פרשת משפטים ושקלים. את סיימנו ללמוד את דפים למד ג' ולמד ד', שאלנו 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות על השאלות ששאלנו. שאלה ראשונה הייתה, מהי משכנתא דסורא? והתשובה היא שהמלווה אוכל בקרקע של הלווה שקיבל כמשכנתא, כמשכון, כנגד פיראון החוב. כל מה שהוא אוכל נחשב כחלק מפיראון החוב, הוא אוכל עד שהוא מסיים את חובו של הלווה. שאלה שנייה, מדוע רב הבר שר שהוא מכביא את שטר המשכנתא של היתומים והתשובה, משום שרצה להמשיך לאכול מהקרקע עבור חוב נוסף, וסבר שיהיה נאמן במיגו שיאמר שהקרקע שלו. שאלה שלישית, מהי כוונת הבאי שרב הבר שר שהוא לא יכול לטעון לקוחי בידי? התשובה בתוספות שאומר, שאין אומרים מיגו שהיה טוען כן משום שזהו מיגו דעזה, אבל באמת אם כן היה טוען כך היה נאמן. אלא רביעית, מה הדין אם אחד הביא עדים שהקרקע הייתה של אבותיו ואחד הביא עדים שאכל שני חזקה? התשובה, לרב חיסדא נאמן במיגו שהיה טוען כניתי ממך ויש לי חזקה, ולאבאי ורבא אין אומרים מיגו נגד עדים. שאלה חמישית, מדוע אין מוחים ביד אדם שטוען שהפירות שלו? והתשובה, משום שלא חצוף אדם לאכול מפירות שאינם שלו. שאלה שישית, מדוע על קרקע צריך חזקה ועל אכילת פירות אין צריך חזקה? התשובה, בקרקע אומרים לו הראה את שטרך, אבל בפירות לא כותבים שטר. שאלה שביעית, מדוע אין המקרה של נסקא דרבי אבא דומה למקרה של מחזיק שיש לו עד אחד? והתשובה, בנסקא דרבי אבא העד בא להרע לחוטף, מה שאין כן לגבי חזקה שהעד בא לסייע למחזיק ולכן לא ירע את כוחו לשלם. שאלה שמינית, מדוע דמתה הגמרא באה וימינה בין שני המקרים? התשובה בתוספות שאומר, הגמרא הבינה שגם כאן העד בא להרע למחזיק, כי על ידי העד אין לו מיגו שהיה יכול לומר לו, אכלתי פירות והרי אינו מועיל כלום לעניין החזקה. שאלה תשיעית, איזה מקרה דומה המקרה של נסקא דרבי אבא? והתשובה למקרה שאין למחזיק עדי חזקה וצריך לצאת מהקרקע, ומביא המערער עד אחד שהמחזיק אכל שנתיים פירות. שאלה עשירית, איכן עמדה הספינה ששייך בדין כל דעלים גבר, ומדוע? התשובה, בנער, כלומר במקום שאין מוחזקים בספינה, שכן אם היו מוחזקים בה, הרי זה כאילו יש לכל אחד מהם בוודאי החצי, והדין היה שיחלוקו. השאלה 11, מה הסתפקה הגמרא בספינה הזו? והתשובה היא, א', האם בית דין תופסים את הספינה וממתינים עד שיביא אחד מהם עדים? ב', אם לאחר שתפסו והביא אחד מהם עדים, בית דין מוצאים את הספינה מידם. והשאלה האחרונה, מה הדין להלכה בספקות הללו? והתשובה, לכתחילה אין תופסים, אבל אם תופסו, אין מוצאים. אלה, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דפים למד ג' ולמד ד' במסכת בבא בתרא, אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת משפטים ושקלים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. תחילתו של שבוע טוב, שמח, בעזרת השם יתברך. יום ראשון בשבוע, למד בחודש שבט, א' דראש חודש אדר, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי על הודף למד ה' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד ד' עמוד ב', מן השורה הראשונה בעמוד, ומן המילים ההוא ארבע, דאבו מינצו עלה בית רי. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא עכשיו בדף למד ד' עמוד ב', בחפץ, שיש ויכוח בין שני בני אדם למי הוא שייך, ואין אחד מהם מוחזק בו, ואחד מהם רוצה שבית דין יעקבו הוא עד שיביא ראייה. ולכמן יבואר שבאופן רגיל שבא נידון כזה לבית דין, פוסקים כל דעלים גבר. אבל הנידון עכשיו הוא באופן שאחד מהם רוצה לעכב את החפץ ביד בית דין, עד שיביא ראייה לדבריו. כותב החתם סופר שלכאורה הסדר הנכון היה צריך להיות, שתחילת אבי הגמרא את הסוגיה להלן, שבמקרה כזה פוסקים בית דין כל דעלים גבר, ורק אחרי את הנידון שבסוגייתנו, כשאחד מהם רוצה שבית דין יעקבו את החפץ. אם כן, אומרת הגמרא בדף למד ד' עמוד ב', ההוא ארבע דאבו מינצו עלה בית רי מעשה בספינה, שרבו עליה שני בני אדם. היי אמר דידי היא, והי אמר דידי, זה אמר שלי היא, וזה אמר שלי היא. את אחד מיניו לבית דין, הבא אחד מהם לבית דין, ואמר לדיינים, תפסוה, ואחזיקו בה, עד הם הייתי נשאה דידי, עד שאלך ואביא עדים ששלי, כדי שלא יקדים חברי, ואם קרנה את הספינה למישהו אחר. אבל הוא לא חשש שחברו יקדים ויתפסנה, כי אחרי שכבר ערער על בעלות, או על טענת בעלות חברו, לא תחשב תפיסת חברו והחזקתו בכלום, שהרי ידוע לנו שבא לידו רק בדרך של חטיפה. כך אומר הרשב"ם, ומבארים האחרונים שמכל מקום, החשש עם קרנה הוא חשש, והוא לא שמח על זה שיוכל להוציאה מה לוקח מהקונה בטענה שבעל דינו חטפה שלו כדין. כיוון שאפילו אם הוא יביא עדים שהייתה שלו, יוכל הקונה לטעון לו, אתה מחרת לי. ויהיה נאמן כיוון שהיא תחת ידו. ואילו בעל הדין עצמו לא יוכל לטעון כך, כי כיוון שכבר עמד במריבה עם חברו, ברור שבא לידו בחטיפה. ועוד אומרים האחרונים, שהחשש הוא מכך שגם אם יביא עדים יצטרך לשלם לקונה מדין תקנת השוק. ותקנת השוק זו תקנה מחייבת בעל חפץ שנגנב ונמצא לשלם לקונה את הסכום ששילם הקונה תמורתו לגנב, כפי שלמדנו במסכת בבא קמא, דף קט"ו עמוד א'. אבל ריבן חכמון כותב שבקשתו של אותו בעל דין מבית הדין לתפוס את הארבע, את הספינה, נועדה באמת למנוע מבעל דינו להחזיק בה, משום שאז יהיה חברו מוחזק והוא יחשב מוציא, ושוב לא יוכל לזכות בה בלא ראייה. מבררת הגמרא, תפסינן או לא תפסינן, האם במקרה כזה, על פי בקשתו של בעל הדין מבית הדין, שיחזיקו בספינה עד שהוא ימצא ראייה, האם נענים לבקשתו ותופסים את הספינה עד שהוא יביא ראייה או לא? מביאה הגמרא מחלוקת בדבר. אבו נאמר תפסינן על בית דין לעשות כדבריו כבקשתו ולתופסה, כיוון שאם לא יביא ראייה לדבריו יחזרו ויוציאוה, ואין הפסד בדבר. כיוון שרבונה סובר כמו רב פאפה לקמן, שאם לא ימצאו עדים, בית דין יוציאו מרשותם את אשר תפסו. וכותב רבינו יונתן, שהזמן שמתעכבים ומחכים לראות אם הוא ימצא עדים או ראייה זה חודש ימים. אילו רב יהודה אמר לא תפסינן, אין לבית דין לעשות כן, אלא משאירים את הספינה במקומה, כיוון שאחר שיתפסוה לא יוכלו להוציאה, ונמצא שהבעלים האמיתיים מפסיד מחמתם. ורב יהודה הולך לטעמו, לקמן, שאחרי התפיסה אין בית דין מוציאים את הספינה מידם, ולפיכך אין להאמין לטוען שיש לו עדים שמה שקרנו, וכל מטרתו להפסיד את חברו מכל וכל. וזאת על ידי הכנסת הספינה לרשות בית דין ללא יכולת להוציאה משם. וכותב אסמה שמחשבתו של הרמאי היא שאחר שתהיה הספינה ביד בית דין, לא יוכל חברו שהאמת עמו להוציאה בלא ראייה, ואז הוא יסכים להתפשר עמו. לפי פירוש הרשב"ם, נמצא שהמחלוקת כאן תלויה במחלוקת לקמן, האם בית דין מוציאים את הספינה מידם לאחר שתפסוה. אבל הרי שדעתו מובאת בתוסו דיבור המתחיל, רבו נאמר תפסינן, חולק ואומר שלא נראה לתלות את שתי המחלוקות זו בזו, מאחר שאינם אותם המוראים החולקים בשתי המחלוקות, ולכן הוא מפרש את טעמו של רבונה שתופסים, משום שאנו מאמינים לטוען שיביא עדים. ורב יהודה אומר לא תפסינן, כיוון שיש לחשוש שלא ימצאו עדים, ולא נדע לברר מי הוא הבעלים ולמי להחזיר, אלא נאמר כל דעלים גבר, ואין לנו להיכנס בדבר הזה. וזה גם לפי השיטה הסוברת שבית דין יוכלו להוציא את התפוס ברשותם. אילו רבינו יונה מפרש שרק רב יהודה אמר את דבריו בעניין התפיסה לפי שיטתו בעניין ההוצאה, וטעמו שאין לנו לתפוס, שמה אין ממש בדבריו שיביא עדים, ונמצאינו מבטלים את דין כל דעלים גבר, כי שוב לא נוכל להוציא מרשותנו. אבל לרבונה שתופסים, אין זה מחמת שאף לאחר תפיסה נוכל להוציא, אלא כיוון שאין לנו חוששים לביטול דין כל דעלים גבר, משום שאיננו יודעים אם יגבר הבעלים האמיתיים, ויש לנו לחשוש לדברי המבקש לתפוס, כי אולי יש לו עדים. ויהיה הגמרא את המשך המעשה, על פיו יבואר הדין כשנמצא ברשות בית דין חפץ הנתון במחלוקת, ואין אחד מבעלי הדין מביא ראיה לטענתו. באותו מעשה הראה שתפסו בית דין את הספינה, או בגלל שסברו כרבונה, או ששני בעלי הדין ביקשו שיתפסו, שאז תופסים לדברי הכל. אז זל ולא אשכח סעדי הלך אותו אחד שביקש מבית דין לתפוס את הספינה, ולא מצא עדים שיסייעו. אמר לו לבית הדין, אפקוע, הוציאו את הספינה מרשותכם, והעמידוה במצבה הראשון, ויהיה הדין כל דעלים גבר. יזכה במי שיגבר על חברו בכוח או בראיות. שזהו הדין באופן שהממון שנתון בספק אינו ביד אחד מהם, ולשניהם אין ראיה, כמו שיבואר בדברי רב נחמן לקמן. והספק הוא, האם שומעים לדבריו של אותו בעל דין ומפקינן, מוציאים את הספינה מיד בית דין ומניחים אותה ביניהם, כפי שהייתה, כדי שלא להפסידה מהבעלים האמיתי, שייתכן שידו תגבר על חברו, או לא מפקינן, אלא משאירים אותה ביד בית הדין? מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדבר. רב יהודה אמר לא מפקינן, אין בית דין מוציאים את הספינה מרשותם מאחר שבא ממון ישראל לידם אינם רשאים להפקירו, כי הוצאתו והנחתו במצב של כל דעלים גבר היא הפקרת הממון, ואין להם רשות להפקירו אלא עליהם לשמור עליו עד שיידעו למי להשיבו. כך אומר הרשב"ם. ומבאר רבינו יונה שאף שכשנטלו בית דין לא היה ביד הבעלים האמיתיים, מכל מקום, כיוון שבא לידינו, נתחייבנו להשיבו לבעליו השווה מעולה. כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא מציעא דף כ"ה עמוד ב', חפץ שנמצא ברשות הרבים וייתכן שהונח בכוונה על ידי בעליו ולא עבד ממנו, ספק הינוח בלשון הגמרא, לכתחילה לא יתלנו ממקומו, ואם נטלו אדם לא יחזירנו לשם, כי כיוון שבא לידו נתחייב להשיבו בסימנים כדיני השבת הוועידה. המאירי מוסיף וכותב שאפילו אם מבקשים שני בעלי הדין להוציאה ולהניח להם לנסות לחוטפה, אין לבית דין רשות להוציאה מידם, עד שיתברר של מי היא, או עד שיתפשרו ביניהם לחלקה, או עד שיודע אחד מהם לחברו. אם כן, זוהי דעתו של רב יהודה, שאין בית דין מוצאים את הספינה מרשותם. רב פאפה אמר מפקינן, מוצאים את הספינה ומניחים אותה כפי שמצאוה, שעל דעת כן תפסו הבית הדין, שאם לא יבואו עדים יחזירו את המצב לקדמותו. פוסקת הגמרא והלכת ההלכה היא שלכתחילה לא תפסינן, אין לבית דין לתפוס ממון הנמצא במחלוקת כרב יהודה. ואולם, איך אחד תפס? אם כבר נעשה מעשה ותפסו, ועכשיו מבקש אחד מהם שיוציאו, לא מפקינן, לא יוציאו, וגם בזה נפסקה ההלכה כרב יהודה. דנה הגמרא ברכוש הנתון במחלוקת, ואין אחד מהם מוחזק בו ואין לאחד מהם ראייה. אומרת הגמרא, זה אומר ספינה או קרקע זו הייתה של אבותיי וירשתי מהם, וזה אומר של אבותיי הייתה וירשתי מהם, ואין אחד מהם מוחזק בה ולשניהם אין ראיות לטענתם. והדין הזה של כל דעלים גבער נאמר בין בקרקע ובין במטלטלין, כפי שמוכח מכך שהגמרה לקמן מקשה מהמחליף פרה וילדה. כך אומר התוספות ריד. והוא הדין, אם לכל אחד מהם יש עדים המעידים שהקרקע שלו שהייתה של אבותיו, שכל זמן שראיותיהם שוות, הרי זה כאילו אין להם ראיה כלל. כך הרמב״ם בלכות טוען וניתן פרק תדוו, הלכה דלת. אומרת הגמרה, אמר רב נחמן, במקרה זה כל דעלים גבר. יזכה בה מי שיגבר ויחזק מחברו בכוח או בראיות. הראיות שכותב הרשב״ם, אין הכוונה לראיות גמורות, שהרי בראיות גמורות הוא זוכה מעיקר הדין בבית הדין ולא מכוח כל דעלים גבר. אלא שאם טענתו של אחד מהם היא טענה ברורה יותר, אף שאין זו הוכחה כלל, יזכה הוא בספינה. והיא תהיה לו עד שיבואו עדים ויעידו של מי היא. ותכף נראה שיש מחלוקת ראשונים האם אחד שגבר והחזיק יכול חברו לחזור ולתפוס ממנו. אם כן, רב נחמן אומר שיזכה במי שיגבר מחברו בכוח או בראיות, שכיוון שאנו מסופקים של מי היא ואיננו יכולים לברר זאת, בית דין אינם מתערבים בנידון אלא מניחים להם ולא יוציאו את הדבר מיד מי שיחזיק בו עד שיביאו עדים ויבררו של מי זה. מסביר הקובץ שיעורים של דבריו של הרשב"ם, כל דעלים כבר אינו פסק דין, אלא בית דין מסתלקים מלהתערב בעניין, ולכן גם אחר שיתפסנה האחד, אם יחזור השני ויחטפנה ממנו, לא יוציאו מידו. כך היא גם דעת התוספות במסכת בבא מציעא דף ו עמוד א', דיבורה מתחיל ואה. אבל הראש מבאר את הדין של כל דעלים גבר, שסמכו חכמים על כך, שכל שהדין עמו הוא קרוב להביא ראיות. ועוד, שמי שהדין עמו ימסור נפשו להעמיד את שלו בידו יותר ממה שימסור האחרת נפשו כדי לגזול. ועוד, שהגזלן יחשוש להתאמץ בדבר מחשש, שלאחר זמן יביא הבעלים ראייה ויוציאנה מידו. אומרים החתם סופר והקובץ שיעורים שלדבריו של הראש, דין כל דעלים גבר אינו הסתלקות של בית הדין מלפסוק כמו שכותב הרשב"ם, אלא זהו ברור שהתגברותו של האחד מבררת שהוא הבעלים האמיתיים. ומפרש הראש בדין הזה, שכל שתגבר ידו בפעם הראשונה היא שלו, ולא נניח לחברו להוציאה מידו, כי לא מסתבר שכך יניחום חכמים שיהיו כל ימיהם במריבה ומחלוקת. היום יגבר זה ומחר חברו. אלא פסקו כל דעלים בפעם הזאת גבר, ומכאן ואילך יחשב החפץ שלו לגמרי. החתם סופר, בחידושי רבינו מאיר שמחה, תולים את מחלוקת רב יהודה ורב פאפה אם מפקינן או לא מפקינן, האם בית דין לאחר שיקבו אצלם את הספינה או את החפץ הנתון במחלוקת, מוציאים מידם או לא, המחלוקת הזאת תלויה במה שנחלקו הרשב"ם והראש בדין כל דעלים גבר. רב פאפה סובר שכל דעלים גבר זה משפט צדק, ולפיכך יש לבית דין להוציא את הממון מרשותם ולפסוק כך ולא להפסידו מבעליו. ולא רב יהודה סובר שכל דעלים גבר זה הסתלקות בית הדין, ומאחר שבא הממון לידם, אינם רשאים להפקירו. והפסק הזה של כל דעלים גבר ניתן רק כאשר שני בעלי הדין טוענים בריא. דהיינו שטוענים לבעלות ודאית, או ששניהם טוענים שמע, כלומר שהם עצמם מסופקים בדבר. אבל אם אחד מהם טוען בריא והשני טוען שמע, אז הדין הוא כפי שלמדנו במסכת בבא קמא דף קוף י"ח עמוד א', בריא ושמע, בריא עדיף. והטוען טענת בריא זוכה בחפץ הנידון, כיוון שאין אחד מהם מוחזק. כך אומר היד רמה. אבל לפי הראש שסובר שדין כל דעלים כבר זה מחמת שהבעלים האמיתי מתאמץ יותר להשיג את ממונו, הרי בשמע ושמע אין מקום לדין הזה, שהרי הבעלים עצמו אינו יודע את האמת. כך מסביר החתם סופר. אז בסוגיה שלנו מבואר הדין באופן ששניהם אינם מוחזקים בחפץ הנדון. אבל באופנים אחרים, הדינים הם כך. אם הייתה תפוסה בידי אחד מהם, היה הדין המוציא מחברו עליו הראיה. כפי שאומר רש"י במסכת בבא מציעא בדף הראשון, בדיבור המתחיל שניים אוחזין. אם הייתה תפוסה ביד שניהם בשווה, היה הדין שחולקים בשווה. אם הייתה תפוסה ביד שניהם אבל לא בשווה, נוטל כל אחד את מה שתפוס בידו ואת השאר יחלקו בשווה, כמו בשניים אוחזים בתלית. והטעם שרק כאשר שניהם מוחזקים חולקים, אבל כשאינם מוחזקים אין הורים יחלוקו אלא כל דעלים גבר, משום שכששני בני אדם מחזיקים בחפץ, נחשב הדבר כאילו ידוע לנו שיש לשניהם חלק בו, כלומר, שמחשיבים מה שכל אחד מחזיק כשלו. ועל כן אין לנו לומר כל דעלים גבר ולהניח שיגזול לאחד מחברו ופוסקים יחלוקו. אבל כשאין סיבה לחשוב שהחפץ שייך להם, אז הדין הוא כל דעלים גבר, כמו שתבאר הגמרא בסוגיה לקמן. כך תוספות בדיבור המתחיל, ה-4. בקשה הגמרא על רב נחמן, ומה ישנה במה שונה המקרה הזה מהמקרה של שני שטרות מתנה על אותה שדה, ראינו שטר קניין שעל ידו נקנית השדה למקבל, היוצאין ביום אחד, שהזמן שכתוב ושניהם שווה ושניהם נחתמו באותו יום. אלא שבשטר אחד כתוב שנתנה הבעלים לראובן, ובשטר השני כתוב שנתנה לשימון, ונמצא שאין אחד מהמקבלים מוחזק יותר מחברו. וגם אם ידוע איזה שטר נחתם תחילה באותו היום, הרי כיוון שהנותן לא כתב בשטר את השעה, לא זכה המקבל אלא בסוף היום. ואפילו אם נמסר השטר לאחד מהם לפני חברו, אז רק בירושלים שנהגו לכתוב שעות בשטר יש הקדמה בשעות. דהיינו שהולכים אחר השעה הכתובה בשטר, אבל בשאר המקומות שבהם נוהגים לא לכתוב את השעה בשטר, אין הולכים אלא אחר היום הכתוב בו. כאמור במסכת כתובות דף צד ד' עמוד ב'. אז לפי הסברו זה של הרשב"ם, הספק הוא למי התכוון הנותן להקנות את הקרקע באמת. אבל הראשונים חולקים על הרשב"ם ומבארים שהספק הוא למי נמסר השטר קודם. אם ידוע מי קיבל את שטרו תחילה, זכה הוא. והספק הוא איזה שטר נמסר קודם, שאותו שקיבלה קודם הוא זכה. נחלקו רב ושמואל. דרב אמר יחלוקו, כיוון שיש ספק בדבר ואין זה מוחזק בשדה יותר מזה, שאם היה אחד מהם מוחזק יותר מחברו, הרי השני בא להוציאו מחזקתו ועליו היה להביא ראיה. ושמואל אמר שודה דדייני. שודה זה לשון השלכה. אונקלוס מתרגם את הכתוב ירה וים שדי בימה. דהיינו שהדיינים יטילו את הדין כפי הנראה להם. הדיינים יפסקו למי לתת את השדה על פי ראות עיניהם ועומדן דעתם. כפי מה שנראה להם, למי היה נותן או אוהב או קרוב יותר, שוודאי לא נתנה. שכך ייתכן שיכוונו לאמת. אולם, לא אומרים שיחלקו במתנה, כיוון שבאופן כזה בוודאי אחד מהם יפסיד חצי שלא כדין. אם כן, מקשה כאן הגמרא מדוע פסק רב נחמן בענייננו, שגם הוא נידון של ספק, לא כדברי רב ושמואל, אלא כל דעלים גבר. והגמרא במסכת כתובות דף צד ד' עמוד א' מפרשת בשני אופנים את מחלוקת רב ושמואל. אופן אחד, שמואל סובר כרבי אלעזר שעדי המסירה הם העיקר, ויש ספק מי זכה במתנה. לפי הרשב"ם הספק הוא למי מסר הנותן את השטר בכוונה להקנות לו ולמי לא, ולפי תוספות בדיבור המתחיל הוא שמואל, הספק הוא מסירת איזה שטר קדמה. לכן הדין הוא שודה דדיינה. כדי לברר מי הוא אותו שמסתבר שזכה, הולכים לפי ראות עיני הדיינים. אבל רב סובר כרבי מאיר שעיקר השטר הוא חתימתו, וממילא שני המקבלים שווים, כי שטרות שניהם נחתמו באותו יום וזכו שניהם בשדה בשווה, וחולקים אותה לא מחמת הספק, אלא משום ששותפים הם. ולפי הפירוש הזה כותבים התוספות בדיבור המתחיל ושמואל, וכן הרמב"ן, שקושיית הגמרא כאן על רב נחמן היא רק מדעת שמואל, כי לפי דעת רב, אין לדמות את הנידון שלנו שהוא ספק, למקרה שם שבדינו של שניהם. אופן נוסף להסביר את מחלוקת רב ושמואל, שגם רב וגם שמואל סוברים כמו רבי אלעזר שעדי מסירה קרתי, כלומר שעיקר השטר הוא מסירתו. ולכן בנידון של שני שטרות שניהם מודים שיש ספק מי זכה בשדה. אלא שרב סובר שבספק חלוקה עדיפה, ושמואל סובר ששודה דדיינה זה העדיף. כותב הרשב"ם לפי זה, קושיית הגמרא כאן היא גם מרב וגם משמואל. בביאור הדברים, שיש מקרים שבהם שמואל מודה לרב שאומרים יחלוקו, כגון כשאי אפשר לעשות שודה דדיינה, כי הדיין אינו יודע מי היה או אבו יותר, או שאינו רוצה להחליט בעצמו למי לתת. כי אין הדבר חובה עליו, אלא רק שאם ירצה הוא יוכל לעשות כן, ולכן קשה ממה נפשך. אם מדובר שאפשר לעשות שודה, מדוע לא פסק רב נחמן שודה? שרי רב נחמן סובר כמו שמואל. ואם מדובר שאי אפשר, מדוע לא אמר יחלוקו? כך מסביר החוכמת שלמה. ותוספות בדיבור המתחיל רב אמר יחלוקו, מקשים לפי שיטת הרשב"ם, מה מקשה הגמרא על רב נחמן שלא אמר שודה דדיינה בנידון שלנו, וכי יכולים הדיינים לדעת לאבותיו של מי הייתה השדה שייכת? אבל לפירוש רבינו תם ששודה הכוונה שהדיינים ייתנו למי שרוצים, מובנת קושיית הגמרא, כי גם כאן שייך לומר כך. כותבים התוספות שלפי הרשב"ם ניתן לדחוק ולפרש שהדיינים ייתנו למי שנראה אמיתי בדבריו יותר מחברו. חוזרים אם כן אל הגמרא, שכאמור שואלת על רב נחמן, מדוע הוא פסק כל דעלים גבר, מדוע זה שונה מהמקרה של שני שטרות מתנה לאותה שדה היוצאים ביום אחד, שרב אומר יחלוקו ושמואל אמר שודה דדיינה. הדיינים יפסקו למי לתת את השדה לפי ראות עיניהם ועומדן דעתם. מדוע רב נחמן בענייננו, שזה גם הוא נידון של ספק, לא פוסק את דברי רב ושמואל, אלא פסק כל דעלים גבר? מתרצת הגמרא אתם, בשני שטרות, לקה למי קמה לה דמילתא, לא ניתן כלל לברר את הדבר, שהרי אין שום עדות שיכולה לשנות את פני הדברים, כי אפילו אם יבואו עדים ויעידו איזה שטר נמסר קודם באותו יום, לא יועיל הדבר, כי אין הקדמה בשעות. וכן אין לומר שאולי יתברר בעדים שאחד השטרות נמסר ביום הכתוב בו, והמקבלו זכה, והשני נמסר או יום או כמה ימים אחריו. לא ניתן לומר זאת, כי מאחר שנכתבו ביום אחד, מן הסתם גם נמסרו ביום אחד. וכיוון שלא נוכל לעולם לדעת עם מי הדין, דנים בית דין ופוסקים כפי מה שאפשר. אבל אחר בנידון בסוגייתנו, שאין עדיין שטר או עדי חזקה לפנינו, איקה למיקה מלא דמילתא. אפשר יהיה לברר את הדבר. כי אם יבואו עדים ויעידו מי הוא הבעלים האמיתי, אז הספינה תהיה שייכת לו, ולכן אין בית דין נזקקים לדון דין אשר עלול להתברר כמעוות. אם יבואו עדים ויעידו שלא כפי שפסקו בית הדין, אלא מניחים לבעלי הדין ופוסקים שכל דעלים גבר. מקשה עכשיו הגמרא על רב נחמן ממשנה. שואלת הגמרא, ומה ישנה במה שונה האופן שאמר בו רב נחמן כל דעלים גבר, מעד אתנן ממה ששנינו במשנה במסכת בבא מציע דף קוף עמוד א'. המחליף פרה מעוברת בחמור, ועשה מעשה קניין בחמור, מכאן ואילך החמור שייך לו, והפרה לחברו. כי בקניין חליפין מחליף אדם עם חברו חפץ בחפץ, מטלטלין, וכאשר מושך האחד את החפץ של חברו וקונה אותו במשיכתו, באותו רגע נקנה תמורתו לחברו והחפץ שלו ללא קניין נוסף בגוף החפץ, בכל מקום שהוא. ובמקרה שמביאה פה הגמרא מחליף פרה בחמור, כאשר מושך הוא את חמורו של חברו, נקנה פרתו לבעל החמור, אף אם היא עומדת בשדה, כלומר שאינה כאן לפנינו וגם לא ברשות בעליה. ממשיכה המשנה ואומרת, ובינתיים ילדה הפרה, וכן המוכר שפחתו ונמצא שילדה בינתיים ואין ידוע אם הלידה קדמה למעשה הקניין או להפך, והפרה או השפחה לא היו במקום הקניין, ולכן אין ידוע מי היו בעליה בזמן שילדה ולמי שייך הוולד. והמשנה נוקטת בפרה מקרה של קניין חליפין, משום שרק כך יש ספק של מי הוולד, כי במקרה של מכירת פרה תמורת כסף, הרי אם הלוקח רק נתן מעות, הפרה עדיין לא נקנית לו ויכולים לחזור בהם, כאמור במשנה במסכת קידושין דף חבב עמוד א'. ואם גם משך את הפרה, הרי ידוע אם משכה אחר שילדה או קודם. לעומת זאת, בשפחה נקטה המשנה מכירה, כי עבד נקנה גם במתן מעות בלבד בלא משיכה. כך המשנה במסכת קידושין דף חבב עמוד ב', ומשנתן הקונה מעות נקנתה לו השפחה בכל מקום שהיא, ואין ידוע ברשות מי ילדה. עכשיו מתחיל ויכוח בין המוכר לקונה. זה אומר, המוכר טוען, עד שלא מכרתי ילדה. מוכר הפרה טוען, קודם מעשה הקניין בחמור ילדה הפרה, ונמצא שבזמן הלידה הייתה הפרה שלי והבלת שלי. וזה אומר, הלוקח טוען, משלקחתי ילדה, אחרי שקניתיה, היא ילדה הפרה, וכיוון שילדה ברשותי, הבלת שייך לי. עדינו שיחלוקו. ומפרשת הגמרא שם במסכת בבא מציע, שהמשנה הזו היא כדברי סומכוס, הסובר, במסכת בבא קמא דף ממבב עמוד א', ממון המוטל בספק, חולקין ולכן יחלוקו. אבל חכמים חלוקים עליו וסוברים שכיוון שעד המחירה או החליפין הייתה האם בחזקת הבעלים הראשונים, מעמידים את הוולד בחזקתו והמוציא מחברו, עליו הראיה. אף על פי כן מקשה הגמרא מהמשנה הזו, משום שחכמים חולקים על סומכוס רק כאשר יש חזקה לאחד מבעלי הדין, כמו במקרה של המשנה במחליף פרה בחמור. אבל במקרה שאין חזקה, גם הם מודים שדין ממון המוטל בספק הוא יחלוקו. וקשה על רב נחמן, מדוע לא פסק כך במקרה שכל אחד טוען של אבותיי, והרי שם אף אחד מהם לא היה מוחזק. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, ומה ישנה. אם כן, נחזור עוד פעם על שאלת הגמרא על רב נחמן. הרי במקרים הללו שהביאה הגמרא עכשיו ממסכת בבא מציע, ייתכן שיתברר לאחר זמן מתי הייתה הלידה, כי אפשר שיש עדים על כך. אלא שבעלי הדין אינם יודעים על כך שהיו עדים. מה שאין כן בשטרות היוצאים ביום אחד, שבעלי השטרות יודעים מי הם העדים שהזמינו ושנמסרו השטרות בפניהם. ואם לא יכלו לברר עכשיו את זמן מסירתם, אז שוב לא יצליחו לברר את הדבר לעולם. אבל במקרה הזה, של קניין חליפין, של מחליף פרה בחמור, ומוכר שפחתו שילדה, ייתכן שיש עדים על כך, וזה יתברר בהמשך, ובכל זאת אמרה המשנה, יחלוקו, ולא פסקה כל דעלים גבר כפי שפסק רב נחמן. מתרץ את הגמרא, אתם שם בחליפין, יש לפסוק יחלוקו, למה? כי להאי איתלי דרר דממונה, ולהוא איתלי דרר דממונה. לכל אחד מבעלי הדין יש שייכות וזיקה ודאית לדבר, כי שניהם היו בעליה של הפרה, בזה אחר זה, וכל אחד טוען שילדה ברשותו. הרשב"א מוסיף שגם אם ילדה בעת הקניין ממש, עדיין הוולד מוטל בספק. והרשב"א אומר שדררה דממונה, הכוונה שיש לכל אחד בדבר טענה שאין בה מחלוקת, דהיינו, ששניהם מודים שבתחילה הייתה הפרה של הראשון, ושעתה היא שייכת לשני, ויש לו יסוד לתביעתו שאף הבלט שלו. ואילו תוספות דיבורה מתחיל דררה במסכת בבא מציעא, בדף ב' עמוד ב', כותבים שדררה דממונה פירושו שהספק אינו נוצר מחמת טענות בעלי הדין, אלא המצב עצמו ללא טענותיהם גורם לנו להסתפק בדבר, וכגון כאן, שיש לנו להסתפק מתי הייתה לידת הפרה. ומאחר שהספק נולד מעצמו, דינו שיחלוקו בחפץ המסופק. אבל כשלבית דין אין ספק בדבר, והספק נוצר רק מחמת הטענות, כגון שזה בא וטוען של אבותיי הייתה, וזה אומר של אבותיי, אין לומר יחלוקו אלא כל דעלים גבר. אם כן, במקרה הזה של מחליף פרה בחמור, אף שיתכן הדבר שזה יתברר בעתיד, מתי הפרה ילדה, פוסקים שיחלוקו את הולד ביניהם. אבל אחר במקרה של רב נחמן, שכל אחד טען שירש את החפץ מאבותיו, הרי אי דמר לא דמר, ואי דמר לא דמר. אם השדה של האחד הרי מעולם לא הייתה של השני, ואין לו כל שייכות אליה, וכן אם היא הייתה של השני, הרי מעולם לא הייתה שייכת לראשון. לפיכך, אין לומר שיחלוקו. היד רמה מפרש את החילוק באופן אחר, שבמחליף פרה וילדה, כיוון שלשניהם יש שייכות ממונית לבלד, אפשר לומר שאין כאן רמאי, אלא כל אחד טוען שם הילדה כשהייתה ברשותי ולכן חולקים. אבל כשכל אחד טוען שהייתה של אבותיו, יש כאן ודאי רמאי. ואם נחלק את הממון ביניהם, נמצאנו מרוויחים לרמאי בידיים. על כן אין לבית הדין להזדקק לדבר, אלא כל דעלים גבר. דנה עכשיו הגמרא בדף למד, עמוד ב', בממון שדינו כל דעלים גבר, האם יש לו שייכות לשניים שטוענים שהוא שלהם יותר מלבני אדם אחרים? אומרת הגמרא בדף למד ה' עמוד ב' בשורה השלישית, אמרי נערדה, יאמרו בני הישיבה בנערדה לגבי דבר ששניים חלוקים עליו. והדין הוא כל דעלים גבר, אם קודם שתפסה אחד מהם, בא אדם אחד מן השוק שאינו שייך לדין ודברים שביניהם, והחזיק בה. אין בי דין מוציאין אותה מידו, משום שאין לנו יודעים של מי היא באמת, ואולי אינה שייכת אף לשני הראשונים, הטוענים שהיא שלהם. הרי זה דומה לאדם היורד לשדה אשר לא ידוע מי בעליה, שבית דין אינם מוציאים אותה מידה, כי אולי היא הפקר. כך אומר רבינו יונה, והוא מוסיף בטעם הדבר, שייתכן שלבעל הקרקע האמיתי יהיה נזק בכך, שאחד משני הראשונים יחזיק בה, משום שהם באים בטענה. וטוב לו, לבעל הבית האמיתי, שתהיה הקרקע ביד זה שמודה שאינה שלו. אומר הריטב"א שאומנם בית דין לא יוציאוה מידו, אבל לא עצמו אסור להשתמש בה, כיוון שאפשר שיש לה בעלים אחרים. ומשמע מדבריו של הריטב"א, שכיוון שאין לאחד מהם ראיה לדבריו, אינו צריך לחשוש שהיא שלו. אבל הרשב"א והר"ן כותבים שהטעם שאין מוציאים מידו, משום שיכול לומר לכל אחד מהם, אין אתה בעל דברים שלי שאין לך הוכחה שהיא שלך. כך גם נראה מהתוספות בדיבור המתחיל, אין מוציאים אותה מידו, שכותבים, שאף אם השניים כתבו הרשאה, שזה כתב מינוי הנותן כוח לשליח לדון עבור המשליח בבית דין זה לזה, ומעתה לא יוכל החוטף לטעון להם לאו בעל דברים דידיית, בכל זאת אין בית דין נזקקים להם אויל ורשעים הם, כלומר, משום שוודאי אחד מהם הוא רמאי. והקצות החושן מוסיף שההרשאה היא תקנת חכמים ולרשעים לא תקנו תקנה. משמע שתוספות מפרשים שלא רק לדעת רב אשי לקמן, אלא גם לדעת נערדאי אנו מחזיקים שוודאי היא של אחד מהם. אלא שהחוטף דוחה כל אחד שטובעו בטענה שבלא ראיה הוא אינו בעל דין. שהרי אם אנחנו חוששים שמה שייכת למישהו אחר, מה תועיל הרשעה? כך מסביר את הדברים הקובץ שיעורים. ונערדה שאמרו את הדין הזה, שלא מוציאים את זה מידו של אותו אדם שהחזיק בחפץ שחלוקים עליו. דתני, שנה רבי חייא גזלן של רבים, היינו הגוזל ממון השייך לאחד מחמה בני אדם ולא מבורר של מי מהם, לאף שמי גזלן אינו נחשב גזלן, כלומר אין בית דין מוציאים מידו את הגזילה. אבל אם גזל מאחד מחמישה בני אדם את ממונו ואינו יודע מי הנגזל, וכל אחד מהחמישה טוען שהיה זה הוא, בית דין יוציאו את הגזילה מידו. כאמור במסכת בבא קמא דף קג עמוד ב', שנחלקו רבי עקיבא ורבי טרפון, האם עליו לשלם לכל אחד מהם כדי לצאת ידי חובת השבת הגזילה, או שמניח את הגזילה ביניהם ומסתלק. כי כיוון שוודאי גזל מאחד מהם ובוודאי חייב הוא להשיבה. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל דתני רבי חייא. ומבארים האחרונים שהחילוק בין המקרה הזה לנידון שלנו הוא ששם בשעה שגזל, גזל ממון ודאי של אחד מהם. ועל כן הספק שנפל בדבר לאחר מכן לא יפתור אותו ובית דין יוציאו מידו. אבל כאן חטף מתחילה ממון מסופק ולכן אין מוציאים מידו. ולפי הרשב"ם שאנחנו חוששים שמא הקרקע הזו אינה שייכת לאיש מן הטוענים לבעלות עליה, הרי החילוק ברור ששם ודאי לנו שהגזלה שייכת לאחד מן החמישה, ולכן בית דין מוציאים מידו. אבל אומרת הגמרא, רבשי חולק על נערדה בדין הזה, ומפרש את דברי רבי חייא בדרך אחרת. רבשי אמר, לעולם הגוזל ממון ששניים חלוקים עליו, אף שאין לאחד מהם ראייה, ואין אחד מהם מוחזק בו, בכל זאת, שמי גזלן. הוא נקרא גזלן עניין זה שמוציאים מידו את הגזלה, ויניחו אותה לפני אותם שניים. ומבין שניהם יפסקו כל דעלים גבר, כי מן הסתם זה של אחד מהם. ומה הפירוש בדברי רבי חייא שגזלן של רבים לא שמי גזלן? היינו שגזל כזה לא ניתן להישבון, כיוון שעליו להשיב את הגזלה לבעלים האמיתי. הוא אינו יודע מי מבין השניים הוא הבעלים האמיתי. ולמה רבשי סובר כך? כיוון שאותו גזלן מודה שזה לא שלו, ואילו אותם שניים טוענים שהיא שלהם. ומבאר המאירי שכל שבא הדבר לידו בתורת גזלה, אין לו חזקה עליו. ואף שלא ידיע מי הוא זה שגזלו ממנו. כיוון שמכל מקום גזל הוא בידו, מוציאים אותו ממנו ומניחים אותו כשהיה. אמנם רב נחמן שאמר כל דעלים גבר, אבל אין הכוונה לכל אדם אלא לכל אחד מבעלי הדין, דהיינו מי שטוען ששלו היא. והטעם שאנחנו מחזיקים שמן הסתם זה שייך לאחד מהשניים הללו, ואיננו מסתפקים שמה אינה שייכת לא לזה ולא לזה, משום שהם טוענים טענת בריא שכל אחד טוען שלי היא, ואילו החוטף טוען שמה אינה שלכם. וטענת בריא במקום שאין מוחזק, מועילה שנחזיק את הטוען כבעלים. כמו שאם אדם טען על קרקע שהיא שלו בלא ראיה ובלא שיחזיק בה ולא היה איש חולק עליו, הוא בא אחד וקדם והחזיק בה בלא טענה. טענת הבריא של הראשון מועילה להחזיקו כבעלים, כיוון שהשני איננו מוחזק, ובית דין יוציאו ממנו. כך מסביר הקובץ שיעורים, על פי הגמרא במסכת בבא קמא דף קוף י"ח עמוד א', שלא נחלקו בבריא ושמא, אלא משום שיש מוחזק. וגזלן של רבים לפי רבשי, היינו בין בנידון שלנו שגזל חפץ ששני אנשים טוענים לבעלות עליו, ובין שגזל ממון מהרבה בני אדם ואינו יודע או אינו זוכר מי היו הנגזלים. באופן כזה שאינו יודע ממי גזל, הנחת הממון לפני שניהם אינה פותרתו, אף שגם קודם לכן לא הייתה ביד אחד מהם, כמו שפסקה הגמרא לעיל בדף למדלת עמוד ב', שמאחר שבאה הספינה ליד בית דין, שוב אינם רשאים להוציאה מרשותם עד שיעידו מי בעליה. קל וחומר גזלן, שבעבירה באה גזלה לידו וחייב בהשבתה, שאסור לו להניח למי שאינו בעליה לזכות בה. ולפיכך גזלן זה שחייב להוציאה מרשותו ולעמידה לפני שני בעלי הדין, אין די בהשבתו זו כדי לחפר על אבונו עד שישיב לשניהם. ולא ניתן להישבון הכוונה שהשבת הגזלה עצמה לבדה אינה מחפרת. ונמצא שבמקרה זה אמנם בית דין יוציאו מידו ויעמידו לפני השניים. אבל אם הוא רוצה לצאת ידי שמיים, צריך להשיב גם לזה וגם לזה. ביד רמה כותב, שאף בהשבת הגזלה לכל אחד מהם עדיין לא יצא ידי חובתו, משום שייתכן שהיא שייכת למישהו אחר. ומה שנאמר לא ניתן להישבון, משום שאינו יודע מי הוא הבעלים האמיתי. מה שמשמע מהרשב"ם שצריך להשיב לכל אחד מהם, לא מדובר על קרקע שתפס, משום שקרקע אינה נגזלת, ודי בכך שהגזלן יסתלק ממנה. אלא הנידון הוא על פירות הקרקע שאכל הגזלן, שצריך לשלם את דמיהם גם לזה וגם לזה. כך אומר תוספות הראש, ומוסיף הרשב"ם, שלפי פירושו של רבשי, דברי רבי חייא מכוונים לא רק לגוזל משניים הטוענים לבעלות, אלא גם לגוזל את הרבים כמשמעו, כגון שמחר לרבים בכלי מדידה שאינו ישר, ברמייה, ולא זוכר ואינו יודע למי עליו להשיב. על זה אמר רבי לוי לקמן בדף פ"ח עמוד ב', קשה עונשן של מידות יותר מעונשן של עריות. ומבארת הגמרא שעל אבון עריות מועילה תשובה נעשית כראוי, אבל על אבון מידות שגזל את הרבים, התשובה תלויה בהשבת הגזלה, וכיוון שאינו יודע למי להחזיר, אינו יכול לשוב בשלימות. אמנם נאמר שתקנתו שיעשה בממון הגזלה צורכי רבים, במסכת בבא קמא דף צד ד' עמוד ב', אבל זו לא תשובה מושלמת. אבל הרמב"ן דוחה דברי הרשב"ם וכותב שדברי רבי חייא לא נאמרו בגוזל משניים הטוענים של אבותיי, כיוון שבאופן כזה אם רצה, מוציאו מרשותו ומחזירו למקום שנטלו ממנו. ורק לגבי בית דין נחלקו בזה לאל, אם לאחר שתפסו בית דין רשאים להוציא, מאחר שתפסו דבר, אין ראוי שיוציאו מרשותם עד שיבררו את הדבר. ולכן הרמב"ן מפרש שמדובר רק בגזל מרבים, ואינו ידוע ממי גזל כגון המוכר במידה חסירה. אילו תוספות דיבור המתחיל לתני רבי חייא, מבארים באופן אחר את דברי רב אשי, שהוא בעצם מפרש את דברי רבי חייא שמדובר במקרה של אדם שגזל מחמישה בני אדם ואינו יודע ממי גזל, ונחלקו התנאים בדינו במסכת בבא קמא דף קוף ג' עמוד ב'. רבי עקיבא אומר שצריך לשלם לכל אחד מהם משום שהתחייב בהשבת הגזילה, ועד שלא ישלם לכולם לא יידע אם קיים את חובתו. רבי טרפון אומר, מניח גזילה ביניהם ומסתלק. רבי חייא סובר כרבי עקיבא, וכוונתו שגזלן של רבים, דהיינו שגזל מאחד מחמישה ואינו יודע ממי, שאינו ככל גזלן אשר די לו בהשבה אחת, אלא צריך לשלם לכל אחד ואחד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה חזקתן שלוש שנים מיום ליום. אדם המחזיק בקרקע וטוען שקנה אותה, והבעלים הראשונים מערער וטוען שלא מחרה, אם כבר החזיק בה שלוש שנים שלימות, מעמידים אותה את הקרקע בחזקתו. מחדשת הגמרא שיש מקרה שבו החזקה מועילה מיד בלא צורך בשלוש שנים. אמר רבי אבא, יש שגורסים כאן רבה, אמר רבה, אידלי לי, אי הוא גופי צנה דפיירי, לאלתר אבי חזקה. אם העידו עידים שהמערער עצמו הגביע סל של פירות מן השדה והעמיסו על כתיפו של בעל דינו המחזיק בקרקע, כלומר שסייע למחזיק באחד מעבודות השדה, ואפילו רק סיוע מועט כגון שעזר לו להגביע על כתיפו סל של פירות מן השדה, אף על פי שעדיין לא החזיק בה המחזיק שלוש שנים, לאלתר אבי חזקה הרי בחזקתו מיד, ואין המערער יכול לטעון שלא מחרה. משום שסיועו למחזיק בהולכת הפירות הביתה, הרי זה כהודעה שמחרה לו. שאם לא מחרה, לא היה לו לסייע לבעל דינו ללקט ממנה פירות, אלא היה לו למחות בשעה שביקש ממנו לעזור לו. ובעשייתו כן, הפסיד לעצמו. כך מסביר הרשב"ם. אילו רבינו חנן אל מפרש, העידים מעידים שהמחזיק נתן למערר סל עם פירות כדורון לקחתו לביתו, או ששלחם לו כמתנה. ובכך נתברר ששלו היא אכילת הפירות, דהיינו, שהוא מחזיק בשלו ומשלו נתן לו. כי אם בתורת גזילה באה לידו, לא היה הבעלים האמיתי מקבל ממנו את המתנה. ולפיכך שוב אינו יכול לטעון שלא מכר את השדה. אבל הרשב"ם אומר שהפירוש הזה לא נראה בעיניו, ולמה מבאר החידושי ערים? כי הרשב"ם סובר שהמערר איתן אין שקלי ודידי שקלי, כלומר אכן לקחתי ואת שלי לקחתי, ואין ראיה כלל מזה שהסכים לקבל את שלו. רבינו חננאל אמר את דבריו רק במקרה שמוכח מצורת קבלתו את הפירות שקיבלם בתורת דורון. והטעם שמעמידים את השדה בחזקת המחזיק, אף על פי שאין לו שטר, זה משום שהודעתו של הבעלים הראשונים היא ראיה גדולה. ורק כאשר אין למחזיק ראיה ברורה, יש חיסרון בכך שאין לו שטר. מוסיפה הגמרא, אמר רב זביד, ואם במקרה זה, באדם שעוזר לחברו בהולכת הפירות מן השדה, ואחר כך בא וטוען ששדה זו שלו היא, טען המערער ואמר השדה שלי היא, והסיבה שהנחתי לחברי לעבדה ולאכול מפירותיה היא משום שאני עצמי לפירות אורדתיו, כלומר הוא עובד בה כאריס, הנוטל חלק בפירות, אריס זה שמקבל עליו לעבוד בשדה חברו, ובשכרו הוא מקבל מחצה ושליש או רביעה מן הפירות, ואת חלקו עזרתי לו להגביע, נאמן המערר ולא הפסיד בכך שסייע לו. אומר הריטב"א, אבל אם בתחילה טען שהמחזיק בשדה הוא עושה זאת בגזלנות, ואחר כך העידו עליו שסייע לו בהולכת הפירות, שוב אינו יכול המערר לחזור ולטעון לפירות הורדתיו, אחרי שכבר הוא חש בטענתו הראשונה על ידי העידים. שואלים תוספות לדיבור המתחיל וידע לי, שהמערר צריך להיות נאמן גם אם סייע למחזיק בהולכת הפירות, למה? יש לו מיגו שמתוך שיכול היה לטעון לפירות הורדתי ויהיה נאמן גם כשטוען שהמחזיק אינו אלא גזלן. וזה לא נחשב מיגו להוציא, כיוון שקרקע בחזקת בעליה עומדת והמערר הוא הבעלים הראשונים. תרצים התוספות שזה כן נחשב מיגו במקום עידים. כי אנן סעדי, כלומר אנחנו יודעים בוודאות שהקבעת הפירות על כתיפו של המחזיק היא הודעה בכך שהפירות שייכים לו. ושוב אינו נאמן לטעון שגזולים הם בידו, שאין אדם נאמן במיגו נגד ודאות של העידות. תירוץ נוסף אומרים התוספות, שאין לומר שיכול היה לטעון לפירות הורדתיו, מכיוון שהוא רוצה לטבוע גם את הקרקע וגם תשלום על הפירות הגזולים. ואם לא היה טוען כך, לא היה תשלום על הפירות כלול בתביעתו, וזוהי הסיבה שלא טען זאת, ולכן בכך שלא טען זאת, אין הוכחה שהוא אמיתי בדבריו. ממשיכה הגמרא לתרץ, שלכאורה, מאחר שאמרנו שלטענת לפירות הורדתיו מועילה, טענתו של המערר נגד החזקה שנוצרה מכוח סיוע הבעלים הראשונים למחזיק, נמצא שביטלת את כל החזקות. שהרי גם אחרי 3 שנים לעולם יוכל הבעלים הראשונים לערער ולטעון לפירות הורדתיו. ואילו במשנתנו נאמר שב3 שנים יש חזקה. לכן עכשיו מחלקת הגמרא בין חזקת 3 שנים הרגילה, לבין החזקה הנוצרת מיד על ידי סיוע מערער למחזיק, שרק את החזקה הזו יכול המערער לבטל על ידי שיטען לפירות הורדתיו. אבל כנגד חזקת 3 שנים לא תועיל הטענה הזו. כך מסבירים הרמב"ן ונימוקי יוסף את דברי הגמרא עכשיו. אומרת הגמרא, ואני מילי דין זה שנאמן בטענת לפירות הורדתיו, אינו אלא אם טען כך בתוך 3 השנים. אבל אם רק לאחר 3 שנים שיחזיק המחזיק בשדה, אז בא המערער וטען שאינו המחזיק אלא הריס, לא, המערער לא יהיה נאמן. וגם במקרה רגיל שלא סייע למחזיק בלקיטת הפירות. והטעם, משום שקודם שעברו 3 שנים, אין המחזיק נאמן לטעון שהשדה נמכרה לו ושטר המחירה עבד. משום שב3 השנים הראשונות נזר אדם לשמור את שטרו, ולכן נאמן המערער בטענתו. אבל אחרי 3 שנים, אין המערער נאמן, כי המחזיק יכול לטעון שטר היה לי ועבד. שואלת הגמרא, אמר לרב אשי לרב כהנא, מי כיוון שאחר 3 שנים אינו נאמן לומר שהמחזיק הוא הריס? היא לפי ראחתה, אם באמת הוריד אדם את חברו לשדה ולאכילת פירות של שנים אחדות, בין אם כאריס שהסכים איתו שיהיה אריסו 3 שנים או יותר, ובין אם נתן לו אכילת פירות בשדה ולשנים אחדות בשביל פיראון חובו, כגון משכנתא דסורא שהוא אוכל מן הפירות ובכך הוא מוריד את החוב, מה היה ולמעבד? מה היה עליו לעשות? וכי כל המוריד אריס לשדה ול3 שנים יפסיד אותה? כיוון שאם יקום האריס ויחזיק בה ויתן שנמכרה לו, לא יהיה הבעלים נאמן להכישו. וגם אם ימחה הבעלים בתוך 3 שנים, לא יועיל לו הדבר. כי רב אשי סבר שאין מחאה מועילה, אלא אם טוען במחאתו שהמחזיק הוא משתמש בשדה, הוא עושה זאת בגזלנות. אבל אם הוא מודה בזכותו לאכול את פירותיה ומוחה רק לעניין גוף הקרקע, המחאה הזו אינה מועילה. וכיוון שכן, שואל רב אשי, מה יכול בעל הקרקע לעשות כדי שלא תהיה להריס חזקה? כך מסבירים התוספות את שאלת רב אשי בדיבור המתחיל לפירה. משיב רב כהנא על שאלת רב אשי, אמר לי, איבא אלה למחויי. היה עליו למחות בתוך 3 שנים כדי שלא תהיה לחברו חזקה. כלומר, להודיע לעידים שהוריד את חברו לאכילת פירות בלבד של 1 שנה, אבל גוף הקרקע נשאר קנוי לו, וגם מחאה כזו מועילה. וכך, כשיבואו לדין, לא יוכל המחזיק לטעון שקנה את הקרקע, ושטר המחירה עבד לו. משום שאחרי 3 שנים שוב לא נזר לשומרו היטב. הוא לא יוכל לטעון זאת, כיוון שהמערער מחה. ממילא היה עליו להמשיך ולשמור את שטרו. ואחרי שעברו 3 שנים שוב אינו נאמן למחות. רב כהנא מוכיח את דבריו. דהי לא תימה אחי, שאם לא תאמר כך שמחאה כזו מועילה, היינו מחאה לחצאין שאינו מוחה אלא נגד החזקת הקרקע לחלוטין על ידי חברו, אבל מודה הוא בזכותה לאכול מפירותיה, אלא תאמר שהמחאה מועילה היא רק כאשר אדם מוחה ואומר שהמחזיק הוא משתמש בשדה, הוא עושה זאת בגזלנות, כלשון הגמרא לקמן בדף למתחת עמוד ב'. אז אם כן, הני, שטרות אלו הנקראים משכנתא דסורא, שהם שטרי הלוואה שתקנו חכמים ללווה הממשכן את שדהו, וכתב בהו שכתוב בהם כך, במשלם שניה אילן, תיפוק ארדה בלא כסף, בתום השנים הנזכרות בשטר אשר בהם תהיה הקרקע ברשות המלווה והוא יאכל את פירותיה, תיצא הקרקע הזו מרשותו של המלווה ותחזור ללווה, בלא שיצטרך הלווה לשלם עוד כסף. ושוב נזכר ונזכיר מה זה משכנתא דסורא. המלווה לחברו על סמך שדהו שעשה משכון עבור ההלוואה, אין למלווה רשות לאכול מפירותיה משום איסור ריבית, כי הוא מקבל בעצם את הפירות נוסף על כסף ההלוואה שיוחזר לו. אבל יש דרך שבה הדבר מותר. אם זה נעשה בדרך ניקוי, כלומר, שכנגד הפירות שיוכל המלווה, ינוקה סכום מן החוב. כאמור במסכת בבא מציע דף סמך זין עמוד ב'. וכגון משכנתא דסורא, שכותבים בשטר, שהשדה ממושכנת לזמן קצוב כגון ל10 שנים. ובשנים אלה, השדה ברשות המלווה והוא אוכל את פירותיה. וכנגד כל שנה מנוקה סכום של 1/10 מן החוב. אחרי 10 שנים נשלמת השבת ההלוואה והשדה חוזרת לבעליה בחינם. דבר כזה מותר משום שאין זה נראה כהלוואה, אלא כמחירה מראש של פירות כל שנה בסכום קצוב. אף על פי שהפירות שיוכל בעשר שנים שווים יותר ואפילו כפול מסכום ההלוואה, אין בזה איסור ריבית, משום שהוא יורד בספק, קרוב לרווח וקרוב להפסד, שמקבל פירות כל שנה בסכום קבוע ואותו ינקה מן החוב אף אם תלקה השדה ולא תצמיח. כך מסביר שם הרשי במסכת בבא מציע. אז השטר הזה כגון משכנתא דסורה, עיקב ישלי לשטר משכנתא גבי ואמר לקוחי בידי, וכי אם אחרי שלוש שנים יסתיר המלווה את שטר המשכנתא שאצלו ויטען שהשדה נמכרה לו, אך הנה מדי מהימן, האם יהיה נאמן המלווה ויזכה בה בקרקע מכוח חזקת שלוש שנים? דהיינו שגם אם ימחה בעל הקרקע בתוך השלוש שנים לא תועיל מחאתו? נשאלת השאלה, מתקני רבנן מידי דעדתי בי לידי פסיידה, וחכמים מתקנים דבר שעל ידו עלולים לבוא לידי רמאות והפסד? ודאי שלא, אלא ודאי בא אלה למחויי. מוטל על הלווה בעל הקרקע למחות כל שלוש שנים כדי שלא תהיה לחברו חזקה, ומחאה כזו מועילה. ואם לא מחה, הוא יפסיד לעצמו. החנמי גם כל המוריד את חברו לשדה ולפירות בלבד, היא באה אלה למחוי היה עליו למחות בתוך השלוש שנים ולומר שלחברו אין חזקה לגבי גוף הקרקע. ומחאתו תועיל כשיתבע את שדה הוא יהיה נאמן לומר לפירות הורדתיך גם לאחר שלוש שנים וגם במקרה שסייע למחזיק באסיפת הפירות. מוריי ורבותיי, הנה לפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי על הודף למד ה' ממסכת בבא בתרא. שאלה ראשונה, מה הפירוש שוטה דדיינה להסבריהם של הרשב"ם והתוספות? שאלה שנייה, מדוע שונה הדין בספינה מאשר בבית שטרות היוצאים ביום אחד? שאלה שלישית, מדוע במחליף פרה בחמור נקטה המשנה את המקרה דווקא בקניין חליפין? שאלה רביעית, מה הביאור בדברי רבי חייא שגזלן של רבים אינו נחשב גזלן? שאלה חמישית, באיזה אופן יש חזקה מיד? השאלה האחרונה על דף למד ה', באיזה אופן מועילה החזקה, גם אם טען שאורידו כאריס. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי דף למד ה', ממסכת בבא בתרא, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שוני הלכות. בשון ההלכות אנו שונים את ההלכות למעשה על אשר למדנו בדפינו היומי. שודה דדיינה, שני שטרות שזמנן ביום אחד והם כתובים על שדה אחת, בין במחר בין במתנה, אם דרך אנשי המקום לכתוב שעות כל הקודם זוכה, ואם אין דרך המקום לכתוב שעות הרי הדבר מסור לדיינים, כל שדעתם של הדיינים נוטה להעמיד שדה זו בידו יעמידו. ויש אומרים שאין דנים לפי ראות הדיינים, רק בדיין מומחה ובקרקע, ויש אומרים שגם במטלטלין, כל שאין אחד מהם מוחזק בהם. המחליף פרה בחמור ומשך בעל הפרה את החמור ועדיין הפרה בביתו וילדה, טען בעל הפרה שילדה קודם שמשך החמור, ובעל החמור אומר אחר משיכת החמור ילדה, וכן המוכר שפחתו וקיבל המעות וילדה, המוכר אומר שילדה קודם שקיבל את המעות והלוקח אומר אחר כך ילדה, אפילו אם הלוקח טוען בריא והמוכר טוען שמע, על הלוקח להביא ראיה, אפילו אין הפרה והשפחה ברשות מוכר אלא עומדת באגם, ואם לא הביא ראיה, ישבה המוכר על ולד הפרה בנקיטת חפץ, ועל ולד השפחה ישבה שבועת אסת. ואם הלוקח מוחזק על המוכר להביא ראיה. זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע, ואינו ברשות אחד מהם על הלוקח להביא ראיה. יש אומרים שאפילו התובע טוען בריא והנתבע שמע, ויש מי שאומר שיחלוקו. שניים שהיו עוררים על חפץ, זה אומר שלי וזה אומר שלי, ואין לאחד מהם ראיה ובאה של אישי וחטפה, בטענה, שאומר שהוא שלו, אין לשניים האחרים בו כלום, כיוון שזהו שהוא מוחזק בו, טוען שהוא שלו. אבל אם זה שחטף, חטף בלא טענה, לא טוען שזה שלו, מוציאים אותו מידו ואין לו תקנה עד שישיב לכל אחד ואחד שהרי אינו יודע למי ישיב. אם הוא קרקע והחזיק בו ואכל פירותיו, גוף הקרקע אינה נגזלת, אבל הפירות צריך לשלם לכל אחד ואחד. אף על פי שאין חזקה בפחות מג' שנים, אם הביא המחזיק עדים שהמערער הגביה סל פירות משדה זו על כתיפו של המחזיק להוליכם לביתו של המחזיק לעצמו, אבי חזקה מיד, יש אומרים שהוא הדין עם המחזיק שלח דורון למערער מפירות שאוכל, וקיבלן ממנו. אבי חזקה, שאם היה הקרקע שלו, לא היה לו לקבלן בתורת דורון, אלא היה לו לקח הכל. אם טען המערער לפירות הורדתי ושלא היו הפירות, אבל הגוף לא מכרתי, נאמן. ואין בזה שום חזקה. ואני מילי בתוך 3 שנים, אבל אם יטען לאחר 3 שנים, לפירות הורדתי, אין שומעין לו. לפיכך, אם הורידו לפירות, צריך למחות בתוך 3 שנים להודיע שלפירות הורידו. מי שירד לתוך שדה אחת בתורת משקונה, אין לו בחזקה אם ידוע שבתורת משקונה ירד לתוכה. מכל מקום, מיצה טובה לממשכן למחות בסוף כל 3 ו-3 שנים, שמה יכבוש זה את שטר המשכנתא אחר שישכח הדבר, ועיתון לקוח הוא בידי. עובד כוכבים שאכל כמה שנים קרקע ידוע לישראל, אין אכילתו ראיה. ואם לא הביא שטר, תחזור השדה לבעלים בלא שום שבועה. מומר לעובד כוכבים, דינו כעובד כוכבים. זהו מוריי ורבותיי, שונה הלכות שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, למד בשבט תשע"ז, א' דראש חודש אדר. הבא עלינו ועל גואל בית ישראל, לססון ולשמחה, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, דף למד ה' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום שני, א' באדר, ב' דראש חודש אדר, תשע"ז, ונלמד דף למד ו' ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בססון ובשמחה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וססון ועיקר, מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.